תקופת החורף זו התקופה הכי ארוכה והכי מקדמת ומעלה, וזה בעזרת השם שיהיה התקופה הזאת תקופה שתעלו במעלות הקודש בלימוד, בעבודת השם, במידות טובות, בעזרת השם יתברך. אנחנו מתחילים ספר מסירת ישרים. אני מתאר לעצמי שאתם כבר למדתם את הספר הזה, ובאמת המטרה של הספר הזה זה לא ללמוד דברים חדשים, שאם קוראים את הדברים האלה, בעל מסילת ישרים אומר בהקדמה, יכול להיות שלא תמצאו בזה הרבה דברים חדשים, והמטרה היא בעצם עבודה, לא הלימוד אלא עבודה, לקחת את הדברים וליישם אותם. ואז הספר הזה, ספר מסילת ישרים, הוא ספר שמדריך את האדם להיות אדם עם עוצמות, אדם עם כוחות, אדם שמושלם, בריא. אז ראשית כאן כמה מילים על המחבר. הרמח"ל, היו עיניך רואות את מוריך, כשאדם עוסק בלימוד של דברים של תורה, של תלמיד חכם, צריך כאילו לצייר לפניו את הדמות, כמה שזה ניתן. והרמח"ל, זה היה דמות מיוחדת, ממש מיוחדת במינה. כבר בגיל צעיר היה לו כישרונות עצומים והשגות רוחניות. זאת אומרת, הוא כאילו הגיע, לא רק דברים שהבין בשכל, אלא שמין קיבל, קיבל מאיזה שפע של ידיעות ממקום עליון, כבר בגיל מאוד מאוד צעיר. וכשראה את הספר מסילת ישרים, הגאון מווילנה, הוא אמר שאם הוא היה חי, הוא היה הולך ברגל לקבל את פניו. ואתם יודעים שהגאון מווילנה היה גם כן חד בכמה והרבה הרבה דורות. גאון אדיר. זה משהו יותר, מתחרה עם המחשבים הכי משוכללים שיש. זה השליטה שלו בכל הש"ס ובכל התורה כולה. והוא אמר על מסילת ישרים, הוא היה הולך לקבל את פניו, וגם עוד ספרים שהוא כתב, מעל מסילת ישרים, זה הספר שהוא כתב, ספר במידות ששווה לכל נפש. אבל בעיקר מה שהוא כתב, הוא היה גם גאון, כמו שאמרתי, כישרון, בעל כישרון עצום, וגם כתב גם איזה מין סדר כזה, איך ללמוד את הש"ס, כל מיני, וזה שייך רק לגאונים שיכולים באופן כזה ללמוד, כמו שמישהו לומד שפה דרך מילון. לומד בעל פה את כל המילים, ואחר כך מתחיל לחבר אותם. זה כישרון מיוחד. אז הגאונות שלו, פה בספר מסילת ישרים, זה לכתוב דברים כל כך חשובים, בצורה כל כך פשוטה, שזה נראה דברים פשוטים. אבל בעצם, ממש יסודיים מאוד מאוד מאוד. אז כאמור, מי שרוצה, מסילת ישרים זה ספר הדרכה, לא רק לדתיים הייתי אומר. כל מי שרוצה לפתח את האישיות שלו, זאת אישיות ככה בריאה, אישיות מושלמת, זה ספר מסילת ישרים מתאים לו. על אחת כמה וכמה, מי שרוצה להיות עובד השם, אז ספר מסילת ישרים הוא מדריך באופן הנפלא. ולכן צריך ללמוד את הספר הזה הרבה פעמים, וכל פעם נתקדם בעבודת השם. הדברים, אם כן, יראת השם, שזה הוא כותב בהקדמה. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו שיראת השם היא חוכמה, והיא לבדה חוכמה. ואני כל מי ששומע את זה חושב, יראת השם זה דבר פשוט, כולם מבינים, להיות ירא שמיים. מה כאן החוכמה הגדולה העמוקה שבדבר הזה. מרן הרב מסביר את הדברים בספר מוסר אביך, והוא אומר שהיראה זה לא רק ידיעה, ידיעת גדולתו של הקדוש ברוך הוא, אלא לחוש, ידיעה זה, זה להתחבר. המילה ידע זה מילה יותר עמוקה מאשר, מילה אחרת מאשר הבין, השכיל. יש חוכמה, יש בינה ויש דעת. מה בין חוכמה או בינה? חוכמה זה עצם הרעיון, בינה זה להבין דבר מתוך דבר, ודעת זה גם זה להבין, פירושו של דבר להבין ולהתחבר, כמו האדם ידע את חווה אשתו. מה פירוש ידע? הוא מתחבר, קשר איתה. זאת אומרת, אתה מבין דבר, מבין את החשיבות, מבין את היופי של בן אדם, ואז אתה אוהב אותו. אתה מרגיש קשר אליו, מכיוון שהוא כל כך אדם סימפטי, הוא כל כך אדם נחמד, אז אתה רוצה את ההתחברות הזאת. אז ההתחברות הזאת היא כבר, היא באה מתוך הבנה, אבל היא כבר מפשטת אל המידות, אל ה... והדעת היא בעצם יש בה שני צדדים, שיקול הדעת, צדדים לכאן, צדדים לכאן, כבר מתפשטות של החוכמה והבינה. אז עירת השם היא צריכה להיות עירה של, של תחושות, עירה של הכרה, לא רק משהו בשכל היבש. ובשביל זה צריך ללמוד, אם למשל אדם עושה, יושב לו וחושב לו על הגדולה האלוקית, ומתבונן בכל העולם ורואה את כל הפלאים שיש בעולם, ואומר איזה גדולה, איזה חוכמה נפלאה יש כאן, איזה גודל של גבורה, ומתבונן עוד יותר שיש גם שמיים ושמי השמיים וכוכבים ומי ברא כל אלה, וחושב 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 על הגדלות של הקדוש ברוך הוא, ועל כל הבריאות הגדולות והקטנות וכו'. ומתוך זה הוא מגיע לאיזו תחושה של הערצה עצומה והתבטלות גדולה בפני הגדולה האלוקית. עד שהוא מסביר לעצמו ואומר ואומר, הוא העלה את אתר פנוי מיני, אין עוד מלבדו. וזה מדבר אליו, והמילים האלה אומרות לו המון מתוך ההתבוננות. אבל אחרי כמה ימים, אם הוא יגיד את המילים אין עוד מלבדו, שזה מילים שמקיפות כל כך הרבה, אבל זה צריך לחזור עוד פעם להתבונן, עוד פעם להתבונן, להבין, עוד פעם לשים לב. על מי, מה אנחנו מדברים? מה יכול להיות? מה הקדוש ברוך הוא? מה כוחו? מה גדולתו? מה גבורתו? אם אתה עוד פעם לא מפרט לעצמך ומתבונן עוד פעם בטוב האלוקי, בגודל האלוקי, אז, אז הרגש הוא, הוא לא מתמלא בתחושות, וצריך עוד פעם מתבונן. לכן עירת השם היא לבדה חוכמה, זה לא כמו, נגיד, אתה למדת חשבון ומתמטיקה וכו', ואתה הגעת לנוסחאות וכו', ועכשיו אתה יכול לעשות את זה, ויודע שזה ועוד זה, וזה כפול זה, וזה בריבוע של זה וכו', זאת התוצאה. אתה כבר לא צריך לעשות את כל המהלך כולו. היום יש לך מחשב בכלל, הוא יחשוב, יעשה את זה בשבילך. והגעת, ואתה לא צריך, לא צריך להשקיע בזה זמן. למה להשקיע בזה זמן? אתה העיקר, המטרה, להגיע לתוצאה. אבל למירת השם, התוצאה היא לחיות את זה. ולכן אתה כל פעם מחדש צריך עוד פעם להחיות את, את ההתבוננות הזאת, עוד פעם לחשוב, לפני, דע לפני מי אתה עומד, ושיוויתי השם לנגדי תמיד, ולהתבונן בטוב האלוקי, בגודל האלוקי, בגבורה האלוקית. הקדוש ברוך הוא עשה כל מיני בריאות כדי שאנחנו נראה את הגדולה שלו, הרעמים והדברים המזעזעים, כדי שהאלוקים עשה שירו מלפניו. אז יראת השם היא חייבת כל הזמן, חייבים כל הזמן להתבונן בה. מובן שאחרי שאדם מתבונן והוא מגיע להשקפה מאוד גדולה, אז לא צריך כל הזמן באותו זמן להשקיע אחר כך, אבל אי אפשר לוותר על זה. וזה מה שאומר מסילת ישרים. אמרתי, זה הדברים שאומר הרב במוסר אביך, שזה המיוחד, לכן יראת השם היא לבדה חוכמה. אבל יראת השם, אבל יראת השם בא בפועל, זה לא משהו חיצוני. התנהגות של חסידות, זה לא דברים חיצוניים שאדם הולך למקווה וטובל שי טבילות, או שמתענה ועושה הרבה תעניות, או כל מיני דברים חיצוניים שהם כאילו מבטאים חסידות גדולה, עירה גדולה, צדיקות גדולה. עירת השם זה משהו פנימי, בראש ובראשונה. זה משהו עמוק שאדם בתוך תוכו הוא יראה ועושה את זה, כן? ולפעמים הדברים מעוותים, שאנשים מקפידים על דברים חיצוניים, רוצים לתת ביטוי לתוכן הפנימי, והחיצוניות היא נהפכת לעיקר, והפנימיות היא תפילה. ויש אנשים מתרגלים ללבוש בגדים לקראת התפילה, להתכונן התכוננויות חיצוניות לקראת התפילה, יש כאלה הולכים לטבול, יש כאלה לובשים בגדים, חליפה, כובע, גרטל וכדומה, אבל וליבם לא נמצא איתם. אתה יכול, ויש אנשים שלא עושים את כל ההכנות החיצוניות הללו, והתפילה שלהם היא מעומקת ליבה. אני לא אומר שמבחינה חיצונית אדם צריך לזלזל ולבוא בצורה בלתי מכובדת לעבודת השם, אבל צריך תמיד לזכור מה העיקר ומה המצטרף לעיקר. החכמים אמרו שהקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו. יש לו מקום קבוע. אז אלוקי אברהם שואל רבינו יונה, למה? וכשמת אומרים לו, אי חסיד, אי עניו מתלמידיו של אברהם אבינו. עד כדי כך, מה הוא עשה? הוא שומר על המקום שלו, וכל תמיד הוא עומד באותו מקום ומתפלל. אז הוא עניו, הוא חסיד, ומתלמידיו של אברהם אבינו. אז כל אנשים, ברוך השם, שיש להם מקום קבוע בתפילה, הם באמת ענבים וחסידים. מסביר רבינו יונה, תלמידיו של רבינו יונה, שאם הוא מקפיד אפילו על הדבר החיצוני הזה, אז זה סימן שהוא אדם שכל כך התייחס באופן רציני כל כך לתפילה, שאפילו הפרט הזה של איפה המקום, הוא גם כן מסדר לו מקום לחשיב את התפילה, שהוא מתקבל תמיד באותו מקום, זה להראות שיש לו יחס רציני לתפילה. אז זה מביע יחס, זה מביע משהו עמוק מאוד מאוד, שאפילו הדבר החיצוני הזה הוא עושה, אז ודאי שהוא אדם חושב ודבוק וענה וחסיד. ואז מה קורה? שאנשים לוקחים את דברי הגמרא האלה ומקפידים על מקום קבוע, וזה אצלהם משהו חשוב מאוד מאוד מאוד, אבל התפילה לא בדיוק, בדבקות תחושה של עומד לפני השם. פעם אחת אני הייתי בירושלים ורציתי להתפלל תפילת מנחה, והייתי קרוב לאיזו ישיבה חרדית. אז נכנסתי שם להתפלל מנחה, חיפשתי מקום שלא יהיה מקום של אף אחד, כדי לא להפריע, ואז אני עמדתי שם על יד ארון הספרים. חשבתי שזה. ואז אני רואה מישהו מסתובב מסביבי מכל הדדים, ומשהו מפריע לו. וחשבתי בליבי, מה יותר חשוב? לארח אורח או להתפלל במקום הקבוע? לפעמים נתפסים לדברים מעשיים, ולא מסתכלים על כל התמונה כולה. יש לך עוד דברים לעשות וכדומה. ביחס לתפילה, אם אתה קיבלת את אדם, אורח נגיד, אני לא הייתי בחור בגילם, הייתי כבר מבוגר, אז רואים משהו משום וגם נכנס, רוצה להתפלל מנחה, מכבדים אותו באיזה מקום, אז התפילה שלך היא, אז התפילה שלך היא גבוהה, לא, אז אתה במצוקה שלא התפללת במקום שלך, זה לא להשתבד לדברים החיצוניים, להיות עסוק בתוכן הכללים, אז על זה צריך לעבוד. אז זה אומר מלמד מסילת ישרים בהקדמתו, שהחכמים הם מתעסקים באהבה, בפלפולים ובדיוקים הלכתיים וכדומה, וחושבים שעמידות, עירת השם, אהבת השם, עמידות, זה דבר פשוט, לא מתעסקים עם זה. ואנשים הפשוטים הם מתעסקים בזה, אבל לא נכון. אז יוצא שהעמידות לא עובדים עליהם בצורה הנכונה, בצורה השלימה. על כן הוא אומר לנו, אנחנו צריכים לעבוד על זה, ולכן הוא כותב את הספר הזה, ספר מסילת ישרים. ובסוף הקדמתו, אנחנו לא נלמד את הספר, נקרא בתוכו, אלא אני מדבר סביב הנושאים של הספר, ואני מאוד ממליץ לכולכם, ביחד עם זה ללמוד את הספר, ולראות מה אתם לוקחים מזה כל פעם למעשה. לא רק לקרוא, אלא ליישם. בסוף ההקדמה, אני רוצה כאן לעמוד על נקודה אחת, שמורינו ורבינו הרב צבי יהודה היה עומד עליה. הספר הזה הוא בנוי על פי המשנה במסכת עבודה זרה של דברי רבי פנחס בן יאיר. והוא אומר, ראיתה תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות לטהרה וטהרה לחסידות וחסידות לענווה וענווה ליראת חטא ויראת חטא מביאה לידי חיים, לידי רוח הקודש, לידי קדושה וקדושה לידי רוח הקודש. על פי זה מסודר הספר הזה, פי הסדר של הברייתא של רבי פנחס בן יאיר. אז בספרו של הרב צבי יהודה, בצד של ההקדמה הזאת, אז הוא מביא המון המון מקורות שהברייתא הזאת מקומה במסכת עבודה זרה. היא נמצאת בעוד מקום, בסוף מסכת סוטה. בסוף מסכת סוטה זה נמצא כאילו במשנה. והרב צבי יהודה מציין שבראשונים שמציינים את רבי פנחס בן יאיר, מציינים תמיד עבודה זרה. ולא מציינים מסכת סוטה. וגם ההערה הזאת נמצאת גם בספרו של הרב צבי יהודה באורות הקודש חלק ג', ששם חלק שמדבר על המידות ומוזכר, והנזיר הביא את הברייתא. אתם מכירים שם? צריך לספר לכם מי זה הנזיר, אני לא יודע, חלק מכירים. על כל פנים, תלמידו של הרב שערך את ספר אורות הקודש, והוא לקח את כל דברי הרב וערך אותם בצורה שיטתית לפי איך שהוא הבין את מסדר את זה. אז הוא גם כן מזכיר באחת במסר הקודש, חלק ג' של אורות הקודש, הוא מזכיר את הברייתא הזאת, והוא מביא אותה ממסכת סוטה, מציין סוטה, סוף סוטה. על זה הרב צבי יהודה כתב, רמב"ן אומר, עבודה זרה, מצטט את כל הראשונים שאומרים, מה זה חשוב, כתוב מסכת עבודה זרה, כתוב מסכת סוטה, זה אותה הברייתא. הנזיר הוא היה חוקר, מתבדק. ואם זה כתוב במשנה, זה יותר חשוב ממה שכתוב בברייתא במסכת עבודה זרה. אבל שם יש גרסאות, אז הוא כותב שזה גרסאות. למה הרב צבי עשה את זה? כי יש הבדל קטן, גדול מאוד. קטן בכמות, אבל גדול באיכות. שם במסכת סוטה, לא כתוב תורה מביאה לידי זהירות, אלא זה מתחיל מזהירות. זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות לידי נקיות, ולא הפתיחה הזאת של תורה מביאה לידי זהירות. ובמסכת עבודה זרה, כתוב תורה מביאה לידי זהירות. וכן גם כאן בבית, כאן מצוין במסילת ישרים, כן? שבפרק לפני ידיהן, זה לשונו מכאן אמר רבי פנחס, תורה מביאה לידי זהירות. ללמד לך שהכל מקורו בתורה. גם המידות, המידות דרך ארץ, שלכאורה מידות שכליות. כל אדם בשכל ישר יכול להבין את הדברים הללו. לא צריך לכאורה ללמוד תורה בשביל להגיע להכרה שצריך להיות זריז ונקי וענב. אלה דברים הגיוניים, דברים שהשכל האנושי מבין אותם. לא צריך בשביל זה קבלה מהתורה, מסיני. אבל למד לך שגם כל הדברים השכליים ההגיוניים, השורש שלהם, המקור שלהם זה התורה. התורה היא מקור של הכל. התורה היא המקור של העולם. התורה היא מקור של כל החוכמות. התורה היא מקור של כל המידות. היא מקור הכל. וזהירות שבאה מתוך תורה זה זהירות אחרת. זה לא אותו זהירות שבאה מתוך השכל האנושי. זה עומק חדש, זה בא ממקור עוד יותר גבוה, מהמקור של האדם, מהמקור של השכל של האדם, מהמקור האנושי, של ההבנה האנושית. אז צריך לזכור את הדבר הזה. זה רמה אחרת של מידות, כשאדם בא אל המידות מתוך תורה. מתוך דבר השם. זה נוגע להקדמה. וכעת אנחנו ניגע ברעיון הראשון של הפרק הראשון. בביאור כלל חובת האדם בעולמו. הוא פותח מסילת ישרים ראשית כל, מה התפקיד של האדם בעולמו? אז מה הוא אומר לנו? יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר עמל כל ימי חייו. זה דבר הבסיסי, אתה אדם חי. מה נבראת? מה התפקיד שלך? מה הייעוד שלך? מה עניינך? זה א', לפני הכל. זה יהיה היסוד. ומה באמת החובה של האדם בעולמו? מה הוא כותב לנו? והנה מה שהורונו חכמינו זיכרונם לברכה, שאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. ומקום העידון הזה באמת הוא בעולם הבא. זאת אומרת, המגמה של העולה, של האדם להתענג בעולם הבא, והעולם הזה הוא פרוסדור לעולם הבא. זאת אומרת, בעולם הזה אדם נמצא, תפקידו בעולם הזה להכין את עצמו לקראת עולם הבא. כי זה פרוסדור. ופרוסדור זה רק משהו שמביא למטרה, ולא הוא מטרה, הוא אמצעי. ומה יביא אותנו להגשמת המטרה הזאת של ליהנות מזיו השם, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו? זה כמובן שאנחנו נעשה את רצונו של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה, את כל עשיית המצוות ולימוד התורה, וזה יביא אותנו אל המגמה העליונה. אז אני רוצה קצת שאנחנו נתבונן. חייב האדם, חובתו של האדם בעולמו הוא חייב. מה הוא חייב לשאוף להתענג. הוא חייב לשאוף להתענג. חובתו של האדם בעולמו, ובשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, והוא מחייב אותו, כביכול, לשאוף להתענג, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. זאת אומרת, לשאוף אל השלמות. והשלמות לא יכולה להיות בעולם הזה, כי העולם הזה הוא עולם מוגבל, עולם חולף, לא עולם נצחי, והמטרה היא עולם הבא. אני זוכר שכשהייתי, היינו תלמידים צעירים בישיבת מרכז הרב, אחד החברים שלי, הקרוב, היה לו קרוב, רב מאיר חדה, שהוא היה משגיח בישיבת חברון, ישיבת חברון החרדית, מפורסם, משגיח מפורסם, נפטר. אז הוא בא לבקר אותו, אז הוא שאל אותו, אתה כבר בן ישיבה? אז הוא אמר לו, מה זאת אומרת? הוא אמר לו, אתה כבר יודע שהעולם הזה הוא פרוסדור לעולם הבא? אתה יודע שהעולם הזה עולם זמני, והמטרה היא לא העולם הזה, המטרה היא העולם הבא? כך הוא אמר לו. הוא אמר לו מה שמסילת ישרים אומר. זה מעניין. בישיבות שלנו, הנושא הזה לא כל כך מחודד באופן כזה, שבאמת המטרה שלנו היום, עולם הבא. מה אצלנו בישיבות אומרים? גאולה. משיח. קיבוץ גלויות. גאולה, גאולה שלמה. קיבוץ גלויות, יישוב ארץ ישראל, בניין בית המקדש. אז מה זה מחלוקת? מאוד מדגישים אנחנו את השאיפות בעולם הזה. וכאן מדובר על השאיפות לא על העולם הזה. יש כאן שתי גישות שמשלימות אחת את השנייה. אם אתה שואף שאיפה פרטית או כללית של כלל האומה, מה השאיפות של האומה? ומה השאיפות של היחיד? כל אחד הוא חלק מהאומה, וכל אחד הוא יחיד גם בפני עצמו. אז מה השאיפות של האומה? השאיפות של האומה, האומה היא בעצם נצחית. כל הזמן נמצאת. אנשים מתחלפים, אבל עם ישראל הוא כל הזמן קיים. הוא ממשיך להתקיים עוד שיש לו שאיפות כלליות. מעניין שזה, העולם הבא זה דבר כל כך מרכזי, ואחד מיסודות האמונה, ובתורה זה לא נזכר במפורש. יש לזה רמזים, אבל התורה לא מזכירה את הדברים ממש במפורש שיש עולם הבא. התחילו לגלות את הסוד הזה רק בתורה שבעל פה. בית שני, יותר מאוחר. למה לא התורה מדברת על זה במפורש? יש הרבה תירוצים. יש בכלי יקר, בפרשת בחוקותיי, יש איזה 8 תירוצים מראשונים ואחרונים, למה לא נזכר עולם הבא בתורה. ותירוצים מצוינים. הרב זצ"ל, יש לו עוד הסבר. הוא נמצא במהלך האידאות בישראל בספר אורות. והרב אומר כך, שהדורות הראשונים הם חיו חיים ציבוריים. וציבור, יש לנו כלל, ציבור הוא לא מת. ציבור הוא תמיד חי. אפילו יש הלכות מיוחדות שמבטאות את העניין הזה. נגיד, אם הורו בית דין, הוראה בטעות, והציבור טעה על פי ההוראה הזאת ועשה. אז יש הלכה שמביאים קורבן, פער אליהם דבר של ציבור. יש מסכת הוריות בשביל שמדברת על הדבר הזה. כלומר, בית הדין וכל הציבור מביא פר אחד כפרה על ההוראה הזאת שהייתה בטעות, ובטעות לעולם חוזר, טעות, הייתה טעות. מה קורה אם כל הציבור, כבר לא נמצא הציבור שחטא? ועכשיו יתברר לבית דין, או הקיים, או בית דין שאחריו אולי, שההוראה הזאת הייתה בטעות, ובציבור טעה. אבל אין אנשים, אותם אנשים בכלל שנכשלו בזה, כבר נפטרו. אם אדם היה חייב חטאת, ונפטר לו לבית עולמו ולא הביא קורבן חטאת, אז החטאת הזאת היא מתה. מכניסים אותה לאיזה מקום סגור כזה, ועד שהיא תמות. כי אין מה לעשות איתה, אי אפשר לחפר על אדם אחרי שהוא כבר לא נמצא מעולם. וציבור מביאים חטאת, מביאים קורבן. על מי הם כבר כולם נפטרו? הציבור נמצא. הציבור הוא לא מת. הציבור הוא ממשיך כל הזמן. זה כמו נהר, שאתה עומד על יד הנהר, ואתה מסתכל על המים הזורמים, מחר אתה בא לאותו הנהר. זה לא אותו נהר. ידידי, כל המים שהיית אתמול, הם כבר נמצאים רחוק מכאן. זה משהו אחר, זה לא מים עומדים. זה מים שזורמים כל הזמן. אז למה אתה חושב שאתה באת לאותו נהר? זה לא אותו נהר. זה אותו הזרם. אבל זה לא תם המים. גם חיים הם זורמים. החיים זורמים. והדור הולך ודור בא. והארץ לעולם עומדת. הציבור חי תמיד. לכן אין מושג של זה. חטאות הציבור אינה מתות. לא, כי אין מושג כזה שהציבור מת, אז ממילא החטאות עדיין מחויבים בהם. אז אם כן, נמצא שאיפות של כלל ישראל הן שאיפות מתמשכות. לא שאיפות פרטיות שאתה אוסף הפרט הזה ועוד פרט ועוד פרט ועוד וביחד כולם שואפים. זה כל ישראל, כל ישראל לדורותיו. אז עם ישראל לדורותיו הוא עם נצחי. נצח ישראל לא ישקר. למה הוא שואף? לשלמות האומה, להופעת האומה וכל שלמותה. לארץ ישראל, לבית המקדש, למשיח, לקיבוץ גלויות, לאיחוד כל הישראל, להגיע למצב היותר שלם בעולם הזה. והכוזרי באמת מדגיש את הדבר הזה. ופחות, אומר למלך כוזר, אנחנו נדבר בעיקר על מה שאנחנו רואים נגד עינינו, ולא על דברים שאנחנו לא מכירים. עולמך תראה בחייך, לראות את ריבונו של עולם פה בעולם הזה. אז זה, עכשיו אנחנו מבינים שיש עניין של באמת חינוך והשקפות. אנחנו נמצאים בדור, זכינו להיות שייכים למהלך שקשור בכלל ישראל, וששואף שאיפת הגאולה, ופועל, פועל עם אל כביכול בגאולת ישראל, על ידי יישוב ארץ ישראל, על ידי קיבוץ הפעילות לקיבוץ גלויות, על ידי שמירה על ארץ ישראל, השמירה על עם ישראל בארץ ישראל. זאת מטרה שאנחנו, שהיחיד, נעשה שותף במגמה הכללית של האומה. וכל עוד שהשאיפה הזאת היא שאיפה כללית, אז אף אחד לא חושב על הפרט, מה קורה אחרי החיים, מה קורה. החיים נמשכים. אומר הרב, כל עוד שעם ישראל היה בארץ ישראל, בזמן בית ראשון, והיה אופי הכאומה שהיה לה מרכז בית המקדש ועבודת השם, אנחנו צריכים לשים לב, לשים שבאמת עבודת השם הייתה עבודה ציבורית בעיקרה. לא היה תפילות. לא תקנו עדיין חכמים תפילות. לא כל אחד מביא קורבן. יש קורבן אחד, את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. וכלל ישראל עובד את השם בעבודת קורבן. כל אחד ואחד מישראל הוא שותף במצווה, בקורבן הזה, עובדים את הקדוש ברוך הוא ביחד. כלומר, אחד מייצג את כל כלל ישראל. יש כהן גדול אחד, יש בית מקדש אחד, ויש עבודה קבועה בבית המקדש, והיא עבודה של כלל ישראל. כל כלל ישראל מאוחד סביב זה. מפעם, שלוש פעמים בשנה הוא בא לבית המקדש ומתחבר עם כל עבודת בית המקדש. הוא מתחבר עם עבודת בית המקדש, שהוא נותן לכהנים את התרומות והמסרות וכו' וכו'. והוא עובד ביחד, ביחד. כשפרצה הגלות, כשגלינו מארצנו ונתפזרנו והפסקנו לחיות חיים לאומיים שלימים, אז פתאום אדם שואל את עצמו, הוא לא מרגיש את השייכות הזאת, הציבורית הזאת, שכל הזמן ממשיכה. אז פתאום מתעוררת השאלה, חיים זמניים, מה קורה אחרי החיים? מה התכלית של החיים? החיים הם נמשכים, ברוך השם עכשיו יהיו הרבה יותר ארוכים, בדורות הקודמים הממוצע של החיים היה נמוך. היו גם יחידים שחיו חיים ארוכים, אבל היו רבים מאוד מאוד, הממוצע היה גיל 40, משהו כזה, אולי נמוך אפילו, של המשך החיים. ואדם שואל את עצמו, זה זמן קצר, הוא חולף ועובר. מה היעד, מה המטרה, מה המגמה, מה קורה אחרי זה? וצריך לגלות את העומק של עניינו של האדם. ואז בא הצורך לבאר שבעצם התורה לא הזכירה את הדברים הללו, אבל זה נמצא וכנוס לפני ולפנים. יש המשך לחיים, יש חיים שאחרי החיים. החיים פה הם בכלל לא עיקר החיים. החיים פה זה בכלל פרוזדור. והעולם הבא הוא היעד, שם חיי נצח, שם חיים בלתי נפסקים. אז זאת אומרת שכשהיחיד שואל את עצמו מה ענייני בעולם, התשובה היא פרוזדור לקראת העולם הבא. כשכלל ישראל שואל את עצמו מה ענייננו ככלל ישראל, ענייננו גאולה. זה עניינו של הכלל. אז, וזה לא סותר, כי כל אחד הוא גם יחיד בפני עצמו, וגם חלק מכל כלל ישראל. אז שאלה תמיד, מה שמים את הדגש? הדור שלנו הוא דור שמתנדב, דור אידיאליסט. דור ששואף למען הכלל ומוכן למסור את הנפש. למען הכלל. כי הוא בטל אל הצורך של הכלל והרצון של הכלל, ומוכן להתבטל בתוך כלל ישראל. זה ההבדל בעצם בין הדגשים, בין כלל הישיבות הציוניות לבין הישיבות החרדיות. הישיבות החרדיות, החינוך הוא פרטני. איך אתה, האישיות שלך תהיה מאוד שלמה. אני שוב פעם, אני מחדד את זה, כי זה לא מדויק. כי אנחנו גם כן עוסקים בפרט, והם עושים גם במידה מסוימת בכלל. זה יותר עניין של הדגשים. מה שמים את הדגש? כי ברור שאנחנו מקובל עלינו כמובן שהעולם הזה הוא פרוסדור לעולם הבא. ואנחנו גם, כל אחד גם עסוק בעצמו ורוצה לפתח את עצמו ואת האישיות שלו, ולא רק ביטול מוחלט לגבי כל צורכי הכלל. אבל שמה, מה דגש? ומיני ומיני התקלס אליי, מה?
אנחנו לא מסכימים עם זה שלימוד התורה הוא זה שגם שמוד מקדם את העולם מבחינת הכלל גם?
גם, נכון. אנחנו, אפשר ללמוד תורה בתחושה כזאת, אני זוכר, אני לא יודע אם הזמן מרשה להרחיב את הדיבור, אבל אתה יכול ללמוד תורה ולהגיד, בגלל לימוד התורה שלי, אז אני מרומם את כל העולם, וגם מגיע לי בגלל זה שיתמכו בי ויחזיקו אותי, ואני צריך לחיות עוד חיים נוחים, כי אני מחזיק את העולם. אני לומד תורה, אני מחזיק את העולם. אפשר ללמוד תורה בצורה כזאת, ואפשר ללמוד תורה בצורה כזאת, שאני, לא אני לוקח את התורה אליי, ואני מרומם, אלא אני בטל אל התורה. אני בטל, אני לומד תורה בשביל שיהיה תורה בעולם, בשביל שיהיה תורה בישראל, שתורה תופיע, תורה תתגלה. לא אני. ברור שהתורה היא פועלת על העולם יותר מאשר כל דבר אחר שבעולם. השירות הצבאי הוא אחרי זה. מסירות נפש שבצבא, שאם אדם הולך לשירות קרבי ומוכן להסתכן, זה המצווה השנייה אחרי לימוד התורה. לימוד התורה זה מצווה, זה הדבר הבסיס שמחזיק את עם ישראל, את קיומו של עם ישראל. ואז זה ברור שהלימוד התורה הוא פועל על כל העולם. ועכשיו כל דבר מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את זה כאדם, אנשים פרטיים וחלק מהציבור. האם צריך את הציבור כדי שכל אחד ואחד יעבוד את השם יותר טוב? או ציבור, או להפך. כל אחד ואחד, רק ביותו שותף עם כל הציבור, אז הוא עושה את הדברים באופן גדול. יש אנשים שחושבים, פעם אני שמעתי פירוש כזה, שהקדוש ברוך הוא נתן תורה במעמד הר סיני לכל אחד ואחד באופן אישי. וזה כל כך הוא רצה לתת לכל אחד באופן אישי, שהוא עשה את זה בפנים 60 ריבו. זאת אומרת שבעצם התורה ניתנה באופן פרטי לכל אחד ואחד. לא לכלל ישראל, אלא לכל אחד ואחד מישראל. וזה במעמד של כולם. זה רעיון יפה מאוד להגיד שכל אחד, כאילו, במנוע של עולם, שלא באופן פרטי. זה נכון. אבל לא להדגיש את זה באופן כזה שכאילו, התורה היא, אנחנו חלק מהכלל, ולכל אחד ואחד יש תפקיד בתור חלק מהכלל, עבר מהאיברים של האומה, או האומה היא בעצם, זה מין שותפות כזאת, שכדי שאני אעבוד יותר טוב את השם, אז טוב שיהיה מניין. המניין הוא נותן לי יותר כוח להתפלל, כי יש אווירה וכו' וכו'. אז כל מה שהציבור עושה זה בשביל שלכל אחד ואחד יהיה עבודת השם יותר גדולה. אבל זה לא נכון, נסתכל ככה, להפך. הציבור הוא עובד את השם. ויחד, אז נוצרת עבודת השם גדולה. ושורה שכינה, עשרה שורה שכינה עליהם. מאה עוד יותר, אלף עוד יותר. כל מה שיש יותר כלל, אז יותר הופעה של דבר השם בעולם. לא שאז אני עובד את השם יותר טוב כשאני עובד יחד עם מאה. כלומר, לא היחיד, לא המטרה של כל יחיד ויחיד. המטרה של ריבונו שאור השם יופיע בעולם. זה ענייננו. להופיע את אור השם, לא להמשיך אלינו את הגדולה, את השכינה. אבל זה נושא שצריכים להרחיב עליו את הדיבור. על כל פנים, עמדתי על זה שיש כאן יש היחיד והכלל. חובת השם אדם בעולמו, השאיפה לעולם הבא, היא בעצם כאילו מופיעה ומתגלה כאשר בגלות, כאשר עם ישראל התפזר. ואז כל אחד ואחד כאילו בפני עצמו, וצריך לחשוב מה קורה אחרי החיים. וכשכלל ישראל עובד, אז הוא לא חושב על זה, אז הוא חושב על הגאולה. ומיני ומיני התכנס אליי. גם וגם. נרחיב את הדיבור בפעם הבאה.